זה הכל. כוח הדמיון מפגיש אותנו הרבה מאוד דברים. עכשיו, כוח הדמיון הוא מהכוחות היותר בעייתיים בנפש האדם, בגלל שהוא כוח משקר, בקוף, וגם בקף, אבל הוא בעיקר מסוגל לשקר, בעוד שהשכל יותר מכוון אל האמת. אז אפשר לומר שבתולדות התרבות האנושית וגם בתוך עם ישראל יש תמיד מאבק בין השכל לבין הדמיון. מי מוביל את מי? אפשר לנטייה של הפילוסופים היא לומר שהדמיון זה סוג של דפקט. עדיף לחיות בלי זה, אבל מה אפשר לעשות? ככה אנחנו. אבל כמה שיותר לדחוק את התחום של המדמה. האומנים וגם אנשי הפוליטיקה, הם עד רבה נוטים יותר אל כוח הדמיון ואת השכל לסיים בצד. הנבואה הישראלית, מה אומרת היהדות? צריך חיבור. השכל והדמיון, כשהשכל והדמיון מחוברים זה לזה וחל עליהם השפע האלוהי, יש לנו נביא. כן.
למה הפוליטיקה משתמשת?
למה הפוליטיקה בנויה על יסוד הדמיון? כי הפוליטיקה זה בנוי על יסוד השלטון. והשלטון זה סוג של דמיון. כלומר, מדוע האדם נאמן לפקודה? מה הבסיס התיאורטי של הישמעות לפקודה? זה המוסכמה. הסכמנו. הסכמנו שכשפלוני מצווה, עושים מה שהוא אומר. אז הדבר הזה אין לו אחיזה במציאות. זה מוסכמה. אז הדמיון פה פועל. לכן היסוד הפטריוטי, הנאמנות הלאומית, זה בנוי הרבה פעמים גם על צחצוע חרבות, חצוצרות ודגלים. כן? כל מיני דברים שפועלים על הדמיון. זה לא שלילי, אבל צריך לדעת שזה שייך לתחום הדמיון. כן.
מאיפה מגיע המוסכמה?
זה חלק מנפש האדם.
אבל לא הייתה לכתחילה.
אני לא בטוח שלא הייתה לכתחילה. זה כנראה עוד מהתקופה הפרה-היסטורית. זאת אומרת, מאז שיש חברה אנושית, יש מצווה ומצווה. יש פיקוד. כן? בצורה כלשהי. אז היו כל מיני ניסיונות להסביר את זה. היה גוי אחד, ז'אן-ז'אק רוסו, הוא אמר שיש אמנה חברתית, שבני אדם החליטו לוותר על החירות של עצמם, באופן רצוני, למען הגוף הציבורי. הבעיה היא שהאמירה הזאת יפה, אבל היא פיקציה. זאת אומרת, מעולם לא שמענו על איזה אירוע היסטורי שבו בני אדם החליטו יום אחד, הבה נוותר על החירות האישית שלנו. זאת אומרת, הדינמיקה הזאת של האמנה החברתית, היא זה מין תעלומה כזאת, לא ברור בדיוק זה. זה גם נמצא במידת מה אצל בעלי חיים. נכון, נכון, נכון. אבל גם זה לא לגמרי מבורר. כלומר, מה גורם לזאב אחד לקבל את מרותו של זאב אחר? מה היסוד של הדבר הזה? אז אפשר לחפש בביולוגיה, כן? מחפשים. הביולוגיה המולקולרית אפילו, יסודות לדבר הזה, ואפילו בגנים מחפשים את זה. זה לא לגמרי מבורר עד עצם היום הזה. בסדר? כן.
כוח המדמה הוא, מבחינת היהדות זה זרז לגאולה?
אז אם אתה שואל, האם מבחינת היהדות הכוח המדמה הוא זרז של הגאולה? רואים מתוך דבריך שמצד אחד אתה הבנת את מה שכתוב בפסקה י"ז, מצד שני זה הוכחה שגם לא קראת את הפסקה. נכון? כן, בפסקה י"ז שעסקנו בה הרבה בתקופה הקודמת, הבהירה את הנקודה הזאת. שההתפשטות של הדמיון בימינו, התרבות האודיו-ויזואלית, שמקדמת הרבה מבחינה מסוימת את המדע ואת האומנות, מביאה גם לשקיעה מוסרית. יש שקיעה מוסרית אדירה בגלל הכוח המדמה, אבל השקיעה המוסרית הזאת היא עצה מרחוק, לגדל את הכוח המדמה כדי שתשוב הנבואה. בסדר? זה בקצרה, באופן תמציתי ביותר, מה שקראנו בפסקה י"ז. זה ברור? טוב. עכשיו, מה שהרב כאן עושה, הוא מרחיב קצת יותר, הוא מראה תולדות הכוח המדמה בעם ישראל. כיוון שבעם ישראל ישנה רוחניות עליונה, דהיינו, נבואת משה, נבואת משה דחקה את הדמיון אל הצד. איך כתוב? כי אם יהיה נביאכם השם, במראה אליו את ודע, בחלום אדבר בו. כל אלה דברים של הדמיון. לא כן עבדי משה. בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. אם כן, נבואת משה, מעצם קיומה, דוחקת את הדמיון ומציבה את השכל כמרכזי בעם ישראל. הדבר הזה גרם שבמשך כמה מאות בשנים, הדמיון הלך ושקע בעם ישראל, והשכל תפס את מקומו. זה בעצם המעבר מימי בית ראשון לימי בית שני. בימי בית ראשון עדיין הנבואה היא חזקה מאוד, תופסת מקום מרכזי בחוויה האלוהית, האמונית, אבל עם הזמן השכל תופס את המקום. נכון? והיום, מה עושים בישיבות? באיזה כוח משתמשים?
השכל.
כן, בעיקר. אז יש מדי פעם ריאקציה, כן? החסידות היא אחת מצורות הריאקציה לדבר הזה. אבל בסופו של דבר השכל תפס מקום מרכזי. עכשיו, הרב כאן מסביר, הסביר לנו לפני כן, התהליך שהיה בימי, כן. האבות זה למעלה מכל זה. לא, זה לא למעלה ממשה, אבל זה סגנון אחר. זה למעלה מישראל. זה סוג אחר. כן? אבל זה לא, זה צריך באמת בירור. מה זה בדיוק תורת האבות? זה דבר מאוד לא פשוט. כי יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. כלומר, אצל האבות יש אחדות מוחלטת בין החיים לבין הקודש. לכן אין אצל האבות תורה. כן? במובן שלנו. אבל אבא, ננסה להתמקד בנקודה שהרב מדבר עליה, כי אם לא, אנחנו פשוט לא נוכל להתקדם בשיעור. ובכן, אז הרב הסביר לנו מה קרה בימי שלמה המלך. כן? שלמה המלך חי 480 שנה אחרי יציאת מצרים. 480 שנה. במשך 480 שנה אפשר לעשות הרבה דברים. בעיקר שטויות. זאת אומרת, רוב הדברים שעם ישראל עשה בתקופה שמי יציאת מצרים ועד ימי שלמה זה שטויות. והרי היה הפתיחה, איך נכנסנו לארץ ישראל, נכנסנו דרך אישה זונה. נכון? כלומר, יהושע שולח שני מרגלים לרגל את יריחו, את הארץ את יריחו, ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב. מה פירוש רחב? הרוחב מזנה. הרוחב מזנה. מזנה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו יוצאים מצלילות הדעת המדברית, אנחנו נכנסים לרוחב הכלכלי, התרבותי של ארץ ישראל, אז יש זנות. אנחנו שוכחים את השם. ואז משתולל כוח המדמה. ולכן גם, בעיקר, נטו אחרי עבודה זרה, ועוד כמה דברים כאלה. לאחר מכן, הכוח הזה הולך ומתעלה. אז תבונה שתיים נשים זונות לפני המלך, ותעמודנה לפניו. מה עשו שתי הנשים האלה? התווכחו. שלמה המלך, בני החי, בני חמת, מה פתאום? בני חמת ובני החי. התחילו להריב. זה ממש חילול השם, לא? חילול השם. זונות בישראל, ועוד שלא יודעים של מי הילד, וגם שאחת בכלל כל כך חסרת אחריות שהיא הורגת את הילד שלה תוך כדי שינה, ועוד החטיפה הזאת, ועוד שזה מגיע לבמה הציבורית, כולם שומעים על זה. אוי ואבוי. לתלוש את השערות, לא? מתוך כך מתגלה חוכמת שלמה. תביאו חרב, שוק, חותכים, לא, לא, לא. טוב, יהיה בו. זאת אומרת ששלמה בעצם משתמש בזה, בכוח הדמיון הנפול, כדי להופיע חוכמה עליונה. ואז היה קידוש השם גדול, ואז באו מכל העולם לשמוע את חוכמת שלמה וכי. עכשיו, כן, יש ערך לנפילה לתוך הדמיון, יש ערך לעלייתה. צריך רק סבלנות, סך הכל 480 שנה, ואז גומרים את העסק. ככה היה צריך להיות. לפי זה, שלמה המלך, זה משיח בן דוד. בזה כבר נגמרת ההיסטוריה, הגענו לעולם אידיאלי. על זה אומר כאן הרב, אומנם, זו המילה התחתונה בעמוד, בעמוד למדה, כן? אומנם, על ידי ההתערבות של הנשים הנוכריות, דהיינו כוחות הדמיון הבאים מבחוץ, עם חולשת הכוח לעכל דברים זרים, יצאה הרשעה. כן, מה רצית, חיים? אני לא נגד זה. מה הבעיה? האם זה היה בסדר שהלכו שני אלה לרחב? זה בסדר. לא על זה אנחנו מדברים. השאלה היא מדוע זה קרה. כלומר, מה זה בא ללמד אותנו? לא כל דבר התנ"ך מציין. אם הנביאים, דיינו, ספר יהושע, ראה לנכון לספר לנו את זה, סימן שיש מה ללמוד מזה. בסדר? טוב. על ידי ההתערבות של הנשים הנוכריות, עם חולשת הכוח להקל דברים זרים, יצאה הרשעה, שגרמה לייסוד כרך גדול של רומי. וסינוני היסודות הוצרכו להאריך עידן ועידנים. ברור למה הוא מתכוון, כן? למדרש המפורסם.
לא מוכר.
מה איזה מה לא מוכר? בשעה שנשא שלמה בת פרעה. מכיר את זה?
לא. אני לא
מכיר. לפני שלומדים אורות צריך ללמוד כל התורה כולה. אחרי שלומדים אורות. לא, סתם. נאמר בגמרא, בשעה שנשא, בגמרא, בבלי, בשעה שנשא, מה אני צריך להגיד לך? בשעה שנשא שלמה בת פרעה, ירד גבריאל, ככה מסובר, ירד גבריאל ונעץ קנה בים. ואלה סרטון, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. כן, רומא זה כאילו המקבילה של ישראל, זה לעומת זה עשה אלוהים. אז כיוון שיש חולשה במלכות שלמה, זה מייסד את הכרך של רומי. בסדר? אגב, איפה נוסדה רומא? מבחינה היסטורית, במקום של ביצות. כן? כלומר, זה ביצות שהתייבשו. כך שכשהגמרא אומרת נעץ קנה בים ואלה סרטון ועליו נבנה כרך גדול של רומי, יש אפילו יסוד היסטורי לדבר. כן? פיזי.
בים,
כן, זה קרוב לים שם. זה החלטה בתקופה ההיא, הביצות והים, איפה היה הגבול. כן? אז מעניין שדבר הזה גם הגיע לגמרא. כן, עכשיו יש בירושלמי מובא שבשעה שירובעם הקים שני עגלים בבית אל ובדן, באו רומולוס ורמוס ובנו שני צריפין ברומא. אין שגם חזל כמו מציבים את הסיפור של רומולוס ורמוס בתקופה של ירובעם. טוב, כן, זה מתחיל משלמה, זה ממשיך דרך ירובעם. עכשיו צריך להבין למה ירובעם מפלג את הממלכה. מי אמר לו לפלג? מה? הנביא, כן. אחיה השילוני אמר לו את זה. ולמה אחיה השילוני אמר לפלג את הממלכה? ולמה הקדוש ברוך הוא אמר לו להגיד את זה? נו. כי שלמה עבד עבודה זרה. ולמה שלמה עבד עבודה זרה? בגלל הנשים הנוכריות. מה הקשר בין העובדה שעובד עבודה זרה לבין התפלגות הממלכה? צריך להיות איזושהי סיבה, יש איזה קשר. כי הממלכה הצפונית שהייתה עשויה משבטי אפרים וראשם וכל שאר השבטים מסביב, היא נתתה אל השבטיות. הם אמרו, מה לנו חלק בדוד, נחלה בבן ישי, איש לאוהליו ישראל. נכון? זאת אומרת, הם רוצים להיפרד. זה היסוד של האלילות, לא? מה זה האלילות? זה לקחת את הכוחות האלוהיים להפריד. זאת אומרת, אם שלמה לא מסוגל לשמור על אמונת הייחוד או על עבודת הייחוד, אז ממילא יש גם פירוד בתוך האומה. זה לכן זה הולך ביחד. זה התגברות כוח הדמיון שגרמה לדבר הזה, שגרמה בסוף לזה שגבריאל נועץ קנה בים, ובסוף לרומולוס ורמוס להקים את שני הצריפים וכו'. וסינוני, אז מה זה אומר? אז זה אומר שבעצם שלמה נכשל. כלומר, אי אפשר היה בימי שלמה לסיים את ההיסטוריה. משמע, אם חולשת הכוח להקל דברים זרים, יצאה הרשעה שגרמה לייסוד כרך גדול של רומי, וסינוני היסודות, מה זה סינוני היסודות? בירור הניצוצות. זאת אומרת, ההפנמה של יסודות זרים הוצרכו להאריך עידן ועידנים. כלומר, אי אפשר היה לעשות את זה מיד, זה נדחה לאלפי שנים. עד שנתגרש כוח המדמה. משליטה רחבה בגבול ישראל, ויצרה דעבודה זרה נעצר בדודה דעברה, ונחיס יצרה. ולעומת זה, אז מצד אחד ניצחנו את הדמיון, אבל לעומת זה, נוד נביא איתנו. כלומר, אתה רוצה שלא תהיה עבודה זרה, אתה צריך לשלם מחיר, גם הפסקת הנבואה. דודה דעברה ונחיס, זה מילים בארמית. זה לא באנגלית, זה נכון, זה נכון. דודה זה דוד, דעברה של עופרת. ונחיס יצרה, נשחת היצר. נשחת היצר, נחיס יצרה. מה זאת אומרת? זה אומר שמשהו בנו נאטם, משהו כבר לא יכול לצאת החוצה,
משהו כאילו מפריד בינינו
ובין
היצר
הרעיות. לא, להפך, הכוונה שאיזה כוח נפשי גדול שהיה בתוכנו עכשיו אטום וסתום. כלומר, יש, הרי יצרה דעבודה זרה באה מפני רגישות גדולה לעולם הרוחני, דרך כוח הדמיון, אבל רגישות גדולה. הרגישות הזאת נעלמה מאיתנו. הכל נכנס לתוך דוד של עופרת. דוד של עופרת זה כבד, זה סתום. זה אפילו לא מקרין החוצה, אפילו חומר רדיו-אקטיבי, אתה שם אותו בתוך עופרת, הוא לא יוצא. כן, מה אתה אומר?
אפשר לקבל דוגמה של ניפול מוצלח שרגליים זה
חד משמעי, מוצלח? כן. למשל, נקרא דוגמה פשוט, מה? הוא רוצה דוגמה מוצלחת של אימוץ של יסוד זר. כן? הוא רוצה שאני אביא לו דוגמה מוצלח, שבו ההפנמה של יסוד זר זה היה מוצלח.
מה יסוד זר? דבר אסור כאילו?
לא, לא דבר אסור, דבר שבא מבחוץ. הרי זה מה שהרב אמר, הדברים שבאו מבחוץ גרמו אצלנו לנפילה. לא יכולנו להפנים את זה, לא הצלחנו לעכל את זה. אז הוא רוצה דוגמה שהעיכול כן הצליח. בסדר? אתה רוצה דוגמה פשוטה? החודשים שלנו. תשרי, מר חשוון, כסלב. מה זה השמות האלה? זה שמות של אלילים בבליים. נכון? אז סימן שהכנסנו את הפנתיאון של העבודה זרה לתוך את זה, לתוך הלוחות שנה שלנו, בתפילות שלנו. מה? אז כנראה שהיה מה ללקט שם. אתה תקרא שאתה אומר אלול, אני לדודי ודודי לי וכל מיני דרשות כאלה, נכון? עושים כל מיני דרשות.
אלול זה שם של אלילים? אלול?
אלול זה שם של אליל
בבליים.
רואים שקראת הרבה דרשות.
כן?
וורטים. כן, וורטים. אבל כל הוורטים האלה הם בנויים על יסוד היסטורי. היסוד ההיסטורי הוא שלקחנו שם של אליל בבלי והכנסנו את זה לתוך בית המדרש. אם אתה זוכר בספר יחזקאל שנמצא בבית המדרש, כתוב שהנביא רואה את הנשים מבכות את התמוז. שמעת את זה? מבכות את התמוז. מה זה תמוז? זה מין אל שהוא גרסה של אוסיריס המצרי ואדוניס הבבלי, הפיניקי. זה אל שמת בסתיו וקם לתחייה באביב. כן? אז היה טקס של לבכות את התמוז. בסדר? כן. דברים יותר קרובים אלינו. אתן לך דוגמה. למשל, העמידה בצפירה. אנחנו עומדים לזכר חללי צהל ומשמשים לזוהר זה בצפירה. נכון? מה המקור של זה? מהגויים. הנה, אימצנו משהו. השופר.
נחלדים מהשופר.
כן, אבל מאיפה זה בא השופר? אתה רוצה להגיד שזה בא מהשופר, הצפירה? אז שעשו בשופרות, לא עושים את זה עם שופרות. כן?
אבל עשבי כוח, זה ישמע בכל הארץ.
יש תגבר, נכון? כל מה שיש בו משום רפואה, לא רק על דרכי האמורים.
כל מה שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורים.
זה דברים האלה לכאורה, זה לא מילה שיש בהם משום רפואה. כמו לקחת לקחת שמות של קודשים, תפירה.
אז כנראה שזה לא הדבר היחיד. כל מה שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האימורי. זאת אומרת שכל מה שאין בו משום רפואה, יש בו משום דרכי האימורי? לא. אתה מסיק מסקנה לא הכרחית, מבחינה לוגית. כן. אז זה דוגמאות, כן? יכולתי להרחיב יותר, אבל אני בכוונה מסתמסם בדוגמאות פשוטות. כן? כן, בבקשה.
גם האלילות עצמה זה לא היה
באיזשהו מקום? אני אקח דוגמה, יודע מה, אני אקח דוגמה אחרת. מכיר את הספר משנה תורה של הרמב״ם? אחלה ספר, נכון? מאיפה זה בא הרעיון הזה לעשות כזאת סדרנות של הנושאים של התורה? כן, זה הקודקס הרומי, זה בא משם. הרומאים המציאו את זה. על המשנה, כן, אבל אני אומר, מה שבטוח.
לא, אבל הרב, זה כבר הגזמה.
מה, למה זה הגזמה?
כי גם הגויים כן אומרים מתלבשים, אז גם אנחנו לא נעשה את זה כדי זה בדרכי האמורים, מה הקשר? אז
לא,
אז מה? סדר בלימוד, מה?
אבל עובדה שלפני כן לא עשו. לפני שהרומאים עשו את זה, לא עלה בדעתו של שום...
היה להם שכל יותר מהיר משלה.
יפה, אז זה בדיוק, אז זה דוגמה של הפנמה, של יסוד מבחוץ.
זה לא כמו... יסוד, מה יסוד בזה?
זה מה שאמרו רבותינו, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. אתה רוצה משהו יותר ברור? הקורבנות, מאיפה לקחנו את זה? הקורבנות. זה 20% מהתורה, זה קורבנות. 20%! זה בא מהגויים. טוב. מה? כן, כן, מבנה המקדש, הכל.
סליחה, למה קורבנות?
אתה מקשה את קושיית הרמב"ן. בסדר, אז לא נולדנו אתמול. הוויכוח על המהות הקורבנות זה לא התחיל מהיום. בסדר? יש רמב״ם, יש רמב״ן, יש ריטווה, יש המשך חוכמה, מה שאומר על זה. וואלה, לא נולדנו אתמול. כן.
הרב עומד בצפירה?
אתה שואל אם אני עבריין או לא.
המכינה, הרב, אני שאלתי את הצילומים. הרב?
כן.
אני
שאלתי
את הרב.
אתה יכול לשאול אותי שאלה אחרת. האם לפי ההלכה צריך לעמוד בצפירה?
אתה יודע שחלק גדול לא
עומדים, קוראים תהילים. ואתה יכול לשאול אותי מהי ההלכה. אל תגיד לי מה פלוני עושה, תשאל אותי מה אני אומר.
סייעתי לרב.
טוב.
אבל
כששאלתי
את הרב אז
הוא אומר
לצפירה,
ואתה יודע,
אם אתה לא נמצא בחברה, אתה יכול
שאני אקרא תהילים. רגע, אני בכלל עניתי על השאלה, האם צריך לעמוד בצפירה או לא.
כן?
לא, לא, עניתי, אף אחד לא שאל אותי. כיוון שאף אחד לא שאל... לא, 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 לא. אף אחד לא שאל אותי, לכן לא עניתי. כי אני לא יכול לענות אם אין שאלה. הלאה.
שאלת אותך עומד בצפירה.
לא, הוא שאל אותי אם אני עומד בצפירה, זו שאלה אישית.
אתה לא יכול לענות.
אבל השאלה, מה ההלכה, זה אני יכול לענות.
מה ההלכה?
מה ההלכה? צריך לעמוד בצפירה, זו שאלה.
בחיים
השואה,
שאלת הרב, אם אני לא נמצא בחברה ולא איך זה חילול השם, האם אני יכול לשבת ולקרוא
תהילים?
אמר
שכן. כן, נכון.
אז
נכון.
אז מה ההלכה בו? אם זה הלכה, אז גם
בחדרי
חדרים צריך
לעשות. לאו דווקא. לאו דווקא. יש כל מיני סוגים של הלכות. טוב, ובכן, איפה היינו? אז זהו, אז זה מה שקרה, יצרה לעבודה. אז כלומר, כיוון ש... ראינו שלא יכולנו לעמוד במשימה של הפנמת כוח המדמה, לכן בעצם הכנסנו את היצרה דעבודה זרה בדודה דעברה. בסדר? בדוד של העופרת. ונחיס יצרה ונשחת היצר. כן. 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 הרגישות הרוחנית. היא פותחה במיוחד על כוח המדמה. זה מה ש... כל המיתולוגיה זה בנוי על זה.
זה שאנחנו עושים את היצרה.
נכון. בזה שאנחנו שחטנו יצרה לעבוד עזרה, שילמנו מחיר כבד.
בגלל זה
אין נבואה. וזה גם אין תפילה. אין כמו הרבה דברים ככה. ידלדלו בתוכנו. כן.
הילדות הייתה כאן. זאת אומרת, היה פיתוח של כוח המדמה של אנשים, או שממש היו עדים
כוחות כמו... איך שתרצה. תגיד איך שאתה רוצה. בסדר? אני שואל אותך שאלה, האם השמש קיימת או לא קיימת? או שזה רק דמיון של עובדי השמש? יש שמש, נכון? כן, מה זאת אומרת?
אנחנו קודם כל, בניגוד למה שהרב אומר, שהפריחה התרבותית שהביאה את העם כל מיני דברים, הוא שירה, אבל דברים שהרב הקדש אותם לדמיון, הם היו חזקים מאוד, נניח, בתקופת ספרד,
אבל בימינו, לפחות מבחינה רוחנית, לא כל כך. כלומר, כמה דרשות יש וכמה פיוטים חדשים נוצרים.
אתה שואל, בימינו לכאורה כוח הדמיון ירד הרבה, שהרי המשוררים הגדולים של האומה היו בספרד בימי הביניים, והיום כמה כבר פיוטים יש ודרשות, הכל ככה ויש, אתה מסתכל רק על בית המדרש. אבל אדרבה, תראה איזה פריחה תרבותית יש באומה כולה, התיאטרון, האומנויות, כל זה...
גם אם זה תת תרבות?
מה?
גם אם זה תת תרבות בסופו של דבר?
לא הכל תת תרבות. כן? אני רוצה להשתהן משהו. מה זה אומנות? אומנות זה ביטוי של מה שיש בפנים. זאת אומרת, זה הוצאה החוצה שיש מה שיש בפנים. אז עכשיו אתם מבין איך נראית האומנות הישראלית. טוב, יש פה שאלה. Names of the mantis. Also in Arabic, the names of the months are very similar to the ones in Hebrew, Yaakov. תודה רבה, יעקב. אכן, השם, אני אסביר. השמות של החודשים שלנו, מרחשוון, כסלב וכדומה, כל השמות האלה עברו לערבית כדי לתאר את החודשים הנוצריים. כן, אני אסביר עוד פעם. כשערבי רוצה להגיד חודש אוגוסט, איך אומרים אוגוסט בערבית? אב. איך אומרים ספטמבר? אלול. מובן? כלומר, הם ימצאו, זה מין מעגל מאוד מוזר. השמות האלה הם במקור שמות בבליים. הם עברו לעברית, הבבלים נעלמו מן העולם. באו הנוצרים עם השמות הרומאיים, הלטינים, של החודשים. הערבים לא רצו לומר את השמות של הנוצרים, אז כדי לתאר את השמות, כדי לתאר את החודשים הנוצריים, הם משתמשים בשמות שהיום היהודים משתמשים בהם.
להם יש לוח משלהם.
מוחרם ורמדאן וכו'. אבל כשהם רוצים לדבר על החודשים הנוצריים, הם משתמשים בשמות הלוח העברי. הם יודעים את זה, כן. אז כשאתה אומר אלול לערבי, הוא חושב שאתה מדבר על ספטמבר. תיזהר. לא, באמת. כן, מה? זה נקרא אי-הבנה. זה כמו שאם אתה קובע פגישה עם איזה חילוני בליל שבת, אז הוא יבוא במוצאי שבת. כי אצלך, מה שבאמת אנחנו קוראים ליל שבת, הוא קורא לזה ערב שישי. אגב, ערב שישי מתי זה? מה פתאום?
חצות, חצות.
מה,
יום
חמישי בלילה?
מה
גם יום שישי
בבוקר? ערב שישי, לפי ההלכה, זה מתחיל ביום רביעי בלילה.
למה?
זה מה שזה לך, ערב שישי. כן, ודאי. יום שישי, מתי זה מתחיל? חמישי בערב. הערב שישי, מה זה? זה יום חמישי. מתי מתחיל יום חמישי? רביעי בערב. זאת אומרת, כשאתה אומר ערב שישי, הכוונה יום רביעי בלילה. בסדר? שלא יתבלבלו, שידעו, כן? בסדר. פשוט, כן.
מה הבעיה היום לשנות את השמות של החודשים? יש לנו ערך חייתנים, חודזים. למה הולכת ללשון נקייה? אפשר לשנות עם זה. כמו שיש הרבה אנשים היום בקירודיאולוגיה, לא חותים בצ'ק, תאריך לא עזי.
אני לא מבין את השאלה שלך.
השאלה, למה היום, למה להשתמש בתשרי, באלול?
אתה יכול לשאול מדוע אנשי כנסת הגדולה החליטו להשתמש בשמות האלה.
למה?
בגלל שהם רצו להעלות את הניצוצות של בבל.
בסדר, אבל ראינו את זה עלו, נגמר.
מי אמר לך שנגמר? אולי לא גמרו לעלות. אולי לא גמרו לעלות.
מה יש לי עוד תשאל שם? סדם חוסן?
אולי, לא יודע, צריך לבדוק. יכול להיות שבבוא הזמן נשנה. אגב, מה שאתה אומר, ירח היתנים וזיו... מה?
יש לנו יכולת לתקן.
נתקן, בבוא הזמן, נו, בסדר. אז במקום להגיד תשרי, אנחנו נגיד ינואר. בסדר? כי יצאנו מגלות עדו.
זה נבלה וזה טרפה.
למה זה נבלה וזה טרפה? עד רבה, אנחנו צריכים להעלות ניצוצות משם, לא?
לא יותר גרוע.
למה? צריך להעלות ניצוצות. צריך להעלות ניצוצות מהאומות, לא? אגב, ינואר זה לא שם של אליל לפחות. זה שם של גיבור. כן? לא, בעצם זה גם שם של אליל. ינוס, כן. מה אתה אומר?
על כנסת הגדולה, זה לא כנסת ישראל שתורש לציל המדינה בראשון ינואר, אז אנחנו מכניסים בעצם לנו עוד לפה.
טוב, טוב, יאללה, בואו נתקדם. עכשיו, מה זה הסיפור הזה של הדודה דעברה? כן, זוכרים, זה סוגיה במסכת יומה, נכון? זה סוגיה במסכת יומה. עכשיו, ולעומת זה, אין עוד נביא איתנו, ולהבת, אהבת האומה והארץ, איננה מורגשת באותו הטעם העמוק של ימי הטובה. ואז מתייחסים אל הארץ כאל טריטוריה, ולאומה כאוסף של אנשים. והדברים מקושרים עם צער העולם כולו. כלומר, הצער שיש לנו על זה שנחיס יצרה והוא שם בדודה דעברה, הדבר הזה הוא צער לא רק לנו, אלא לאנושות כולה. מתי מרגישים את הצער הזה במיוחד? בתיקון חצות. תיקון חצות זה הזמן שבוכים על הכל, על כל הצער העולמי. עד שבאחרית הימים, עקבות כוח המדמה, מתגלים, ואהבת הארץ מתעוררת. כן, אגב, ברור לכם, כן, איפה, מה זה, מה אומרת הגמרא על הדודה דעברה, כן? אז למה לא שאלתם? מה? למה התבייש? למה זה אסור? אבל זה אסור להתבייש. אסור, זה הלכה מפורשת, שלומדים תורה אסור להתבייש. נכון? שאלה. יש פה שאלה. מלחמת תשרין. כלמר, מלחמת אוקטובר? מלחמת אוק? מלחמת תשרין, כלמר, מלחמת אוק. סימן שאלה. אה, הוא התכוון כלומר, החסר וב. לא יודע. טוב.
אוק זה אוקטובר.
אה, אוק זה אוקטובר. טוב שלא ידעתי. טוב, יאללה, נו, בסדר, אפשר. נו, הלאה.
הגמרא.
הגמרא ביומה, אתם לא יודעים? צריך ללמוד גמרא לפני שעומדים אורות. קיצור, בסופר בגמרא שבימי אנשי כנסת הגדולה, העם אמר שנמאס להם יצר של עבודה זרה. כי אמרו שבגלל היצר הזה נחרב המקדש, וגלו ישראל, ולכן אמרו, לא איהו בעינה ולא שכרו בעינה. אנחנו לא רוצים לא אותו ולא את שכרו. כלומר, מוכנים להפסיד את השכר שיש בהתגברות על יצר של עבודה זרה, ורק שלא יהיה היצר הזה, כי לא הצלחנו לעמוד בזה. התפללו, אמרו, ביי ביי. כן, כתנו פה בגמרא. אמרו, כתנו. אמרו, ביה, ביה. ביה, ביה. נו, אז מה זה? ביי ביי. אמרו, זה היצר של עבודה זרה. וניתן להם, ו... ירד פתקה מן השמיים, מה? רק רגע, ירדה פתקה מן השמיים, והיה כתוב עליו אמת. זה שמו של הקדוש ברוך הוא, והכניסו את האמת הזאת, את הפתק הזה, לקלפי. בקיצור, אז מה שקרה, שניתן להם יצר הרע של עבודה זרה, והוא יצא בדמות של אריה של אש, שיצא מבית קודשי הקודשים. שחטו אותו, והכניסו אותו לתוך דוד של עופרת. ככה מסופר. עכשיו אני רוצה להבין, מה זאת אומרת אריה של אש שיוצא מבית קודשי הקודשים? אריה של אש, אני מבין. כי יצר הרע זה כוח אדיר, זה אריה, זה של אש, זה בוער, זה שורף. אבל למה הוא צריך לצאת מקודש הקודשים?
מקורו שם.
מה?
כי מקורו שם.
מקורו שם. מה היה בקודש הקודשים? אתה השכינה. בעצם מה שרמזו להם, אתם לא רוצים יצר הרע? צריך לבטל את השכינה. ואז לא יהיה יצרה של עבודה זרה. מה זה לשחוט? לשחוט הכוונה להפריד את הראש מן הגוף. זאת אומרת, לא, זה דבר פשוט. כלומר, שמרו על השורש, ביטלו את ההופעה. ברור? עכשיו, התלמוד מספר שגם רצו לבטל יצר של עריות, וניתן להם, אבל למחרת אפשר היה למצוא ביצה לחולה בשוק. כן, זה קצת חוש הומור של הגמרא. ואז התפללו שיחזור יצר של עריות, חזר, אבל חלש, בלי עיניים. מה זאת אומרת בלי עיניים? בלי חוכמה. כי בימי קדם הייתה חוכמה של עבודה, של יצרה דעריות, והחוכמה הזאת נעלמה. ולכן הגמרא אומרת שמאז מותר לאדם להתייחד עם ביתו, כלומר להיות בחדר אחד עם הבת שלו. לפני כן גם זה היה אסור.
מה
הקשר
לחוכמה? זאת אומרת שלא היה...
שכבר, היום יש סתם יצר של, של, של הריות, אבל אין חוכמה שמאחורי היצר הזה.
הוא לא מתוחכם.
כן, כלומר, אין פה החוכמה הפנימית שיש מאחורי זה, כן.
חוכמה
מילה גם הצדקה, כן. למשל, יש ניסיון קצת, כן, יש ניסיון במזרח, מקרא טנטריזם, שמנסים להשיג השגות עליונות בחוכמה דרך יצרה דהריות. יש כמה אסכולות כאלה בהודו, אבל זה שרידי שרידים של משהו שהיה פעם. גם בארצות הברית עושים את זה? לא יודע, לא שומעת. טוב, איפה היינו? בואו להמשיך. ולעומת זה, אין עוד נביא, כן, סלב, והדברים מקושרים עם צער העולם כולו, עד שבאחרית הימים, עקבות כוח המדמה מתגלים, ואהבת הארץ מתעוררת. קוראים לזה? ציונות. אגב, זה לא התחיל מהציונות, זה התחיל עוד קצת לפני. חובבי ציון, דורשי ציון, מבשרי הציונות, יש כל מיני כאלה. כן? יש תנועה שקדמה להרצל, של התעוררות של אהבת הארץ, וזה הלך והתחזק גם מבחינה פוליטית על ידי הציונות המדינית. כלומר, הרב רואה בזה התעוררות של הנבואה. או איך אומר הנציב על זה? כל המון ככל שדי על ידי נביאיו. כן? זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר, דרך אהבת ציון. אבל זה נעשה בהתחלה בצורה מקולקלת. איך אומר הרב? מתראה הדבר בשמריו. שמרים זה החלק המקולקל. של השמן, של היין. אבל עומד הוא להזדקך. כן? כלומר, שימו שלוקחים חבית של שמן או של יין מלאה בשמרים, זה מעורבב, זה אחור. אם נותנים לזה קצת לשקוט, אז השמרים למטה והצלול למעלה. מה? אני לא שומע.
אחד קשור בשני,
והיינו, אם עכשיו אנחנו חוזרים לארץ ישראל, ובאה אהבת הארץ, אז כל שחזור במעצר של עבודה זרה? כן, ודאי. יחזור גם לפי זה יצר של עבודה זרה, אבל לא כל כך חזק כמו שהיה. כי בינתיים עברנו יותר מ-2000 שנות חוכמה. אז המעבר הזה, דרך 2000 שנות חוכמה, מסנן את היצרה דעבודה זרה. ואז מה שחוזר הוא רק לברכה. כמעט.
מה שחוזר הוא?
כמעט רק לברכה. כן.
אבל היום עצמו הכוח מדמה הוא לא יצר עבודה זרה לקראת
לזה? כן, יש בזה משהו.
סוג של גילל בבל כזה.
כן, אבל זה רק סוג של, זה לא אותו דבר. זה כמו שאומרים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז האם כשאתה רואה מישהו כועס צריך לסקול אותו בבית דין? תשובה לא. נכון? כלומר, זה לא באותה פאזה של מה שהיה פעם. בבקשה.
מה זה המושג הזה, בירור הניצוצות?
מה זה המושג הזה, בירור הניצוצות? בירור הניצוצות זה מושג של לקוח מתורת הסוד, שמניח שיש קדושה בכל. רק שיש מקומות שהקדושה גלויה, יש מקומות שהקדושה גנוזה. אז יש עבודה מנטלית, לפעמים מעשית, של הצדיקים, שיודעים לבודד בתוך הקליפה, דיינו בתוך הרע, את היסוד הקדוש שנמצא שם. לכן הם מעלים את הניצוצות משם, גאולת הניצוצות. בסדר? עכשיו, מאיפה זה בא? זה בא, כך מסבירים המקובלים, משבירת הכלים. זאת אומרת, יש איזה מין קטסטרופה קוסמית קדומה, שבה כל הקודש התנפץ, ואז יש לך תערובת של אורות בתוך החשיכה. בסדר? זה הסיבה שמשל של הטיש של הרבה, של החסידים. כן? הרבה אוכל. באים כל החסידים, אוכלים את השעריים. למה שהם לא יאכלו לפני שהוא אוכל? אלא הוא עושה עבודה של קדושה. הוא חושף לניצוצות הגנוזים במאכל. לכן הם אוכלים איתו. בסדר?
העבודה זרה שהייתה פעם, אי אפשר לעמוד בה?
עבודה זרה של פעם היה קשה מאוד לעמוד בה. זה גמרא המפורשת, בסוף חלק.
למה להיענש?
למה להיענש? לא כל כך נענשו. אלא מה? אתה אומר שחרבה הממלכה? נכון, אבל זה מטבע הדברים. זה כמו שלמשל אדם שלוקח מאכלים לא בריאים, אז הוא נהיה חולה מזה. זה לא בדיוק עונש, זה טבע המציאות. כן? עבודה זרה זה מחלה את המדינה. כן? בבקשה.
אפשר להגיד שכל הרדיפה אחרי הכסף היום,
אפשר להגיד שגם הרדיפה אחרי הכסף והטכנולוגיה זה סוג של עבודה זרה, אבל זה סוג, זה לא אותה פאזה. למשל אומרים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז האם זה אומר שכשאתה רואה מישהו שכועס צריך לסקול אותו? לא, זה לא באותה מדרגה.
הרואה טלוויזיה זה עבודה זרה.
בסדר, הרואה טלוויזיה זה עבודה זרה, בסדר, אז אתה סוקל מי שיש לו... לא. יש פה שאלה. האם גילויי העריות שאנו שומעים עליהם כמעט כל יום, שלא הייתה בעבר בהיקף כזה אינטנסיבי, היא חזרת היצר כפי שהיה לפני ביטולו החלקי עם העיניים? מסופקני. כי נראה לי שזה המשך של השפלות של היצר. יודע מה, יכול להיות שמשהו מזה, אבל נראה לי רחוק. זה אינטואיטיבית אני אומר. הקטון, הקטון יהיה לאלף. והצעיר לגוי עצום. מה? אתה אומר לאלף? למה אתה ממציא פסוקים שלא היו ולא נבראו? יודעי שיש קמץ, צריך אתה למד. הקטון יהיה לה. בבקשה, זה בישעיהו סמך, נכון? הקטון נהיה לאלף והצעיר לגוי עצום. אני השם בעיתה אחישנה. מה רוצה להגיד? הקטון זה גם הגאולה שהיא קטנה, אבל גם זה כוח המדמה שהוא קטן, שמעמדו מעמד נמוך. כן? והוא יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום. זאת אומרת, מתי זה יקרה? במהלך הגאולה. אני השם בעיתה אחישנה. כן.
שהעניין של הקבוצות שייך כאילו לגדולים שיודעים איך לתת את זה. אז אם ככה, אז רק הגדולים יעסקו בזה.
נכון, רק הגדולים עוסקים בזה.
למה הם מעסיקים את כל הציבור בזה?
מי אמר שהם מעסיקים את כל הציבור בזה?
פשוט, כי אם אתה, כל החודשים, זה כל הציבור.
ברור, לא, הבנתי. לא, הצדיק, אם הוא מסוגל להעלות ניצוצות, אז הוא מזכה את כולם בזה. כולם שותפים. זה כמו שהרבה הוא מעלה ניצוצות מן המאכל, ואז כל החסידים אוכלים את השיריים. אין פעם משברים שרבה אחד קיבל צלחת מלאה בדובדבנים. אכל את כל הדובדבנים אחד אחרי השני, בלי לבדוק אם יש תולעים או תולעים. כל החסידים מסתכלים, בסוף הוא משאיר שלושה. כולם עטים על השלושה, פותחים, רואים מתולע. אמרו, איזה גדול הרבה. דווקא אלה עם התולעים הוא לא אכל. יש לו שאלה. השואל נקרא חבר של גבריאל. אתה יכול להגיד את השם שלך, לא יקרה כלום. מה זה דוד של עופרת שבו מוכנס היצר עבודה זרה? דוד של עופרת, הכוונה שמשהו נאטם בנו, נסתם בנו, כישרון פנימי, שרגישות שהייתה לנו לעולם הרוחני, הרגישות הזאת נסתמה, כמו שהעופרת סותמת. למשל, אתה לוקח חומר רדיואקטיבי, שם אותו באופרת, הוא לא מקרין. זה הדוגמה. זה כבד. כדוד של האופרת. זה משהו סתום. לכן גם, אנחנו כבר לא מתפללים. פעם היו מתפללים, בימי בית ראשון. בית שני, המציאו את הנוסח של התפילה. למה? כדי להכריח אותך. זה נקרא אינפוזיה. כמו שאדם שאיבד את חוש התיאבון. אז אם לא ישימו לו אינפוזיה, הוא ימות ברעב, בלי להרגיש את הרעב. אז גם כן, אדם שלא יעשו לו אינפוזיה רוחנית, להכריחו אותו להתפלל לפי נוסח קבוע, הנשמה שלו תתייבש, בלי שהוא ירגיש. זה המצב שלנו, דוד של עופרת.
בימי בית ראשון היה תפילות?
מה?
בימי בית ראשון היה גם שלוש תפילות?
בימי בית ראשון התפללו מתי שהרגישו צורך. זה כמו שלמשל, אין הלכה שאומרת שאתה צריך לאכול. למה אין הלכה שאומרת שצריך לאכול? בגלל שאתה רעב, גם אם זה לא יהיה כתוב, אתה תאכל. אז גם כן, פעם לא הייתה הלכה איך להתפלל, מתי להתפלל. ירגישו מיד מתי צריך. היום יש הלכה שצריך. מצוות תפילה הייתה במקדם, אתה אומר. מניין לך זאת?
גמרא, מסכת ברכות, איך
נפלה? עבודה שבלב. כלומר, אתה הולך לפי דעת הרמב״ם. ובניגוד לדעת רמב״ם ורש"י. כן? רמב"ן ורש"י חושבים שבתפילה דרבנן. הרמב"ם אומר תפילה דאורייתא. כן. כן. אגב, גם לפי הרמב"ם, המצווה מן התורה היא להתפלל בשעת צרה. האם אין לך צרה? כן.
מסכת ברכות אומרת, עוסקת שם בדקדוקים, אתה מתחיל זמן קריאת שמונה,
נכון.
למה? אם הוא מרגיש לי צורך להגיד תפילת 18 של שחרית באמצע הלילה, זה מתפללה, זה הצורך, נכון?
אני לא מבין את השאלה שלך בכלל.
לא, גם קריאת שמע וגם התפילה.
קריאת שמע זה לא תפילה. רד מקריאת שמע.
לא, לא קריאת שמע, תפילה.
תפילה, נו, זמני תפילה, אז מה?
זמני תפילה.
נכון.
אתה צודק.
אתה צודק.
השמש ככה.
אתה צודק, לא צריך.
אז למה עסקו בזה?
אבי בבית שלי עסקו בזה. זאת אומרת, בבית ראשון לא צריך לעסוק בזה, כי בבית ראשון היה ברור מתי אדם צריך לאכול. אבל עכשיו, שאנחנו מיובשים, אז יש לנו אינפוזיה. אז יש שעות מדויקות, יש ביקור רופאים, בודקים אותך, אחות בא וזה וכו'.
מתי התחיל הייבוש הזה?
הייבוש הזה התחיל כשנשחט יצר של עבודה זרה, והוא הוכנס לדודה דאברה.
זה היה?
זה היה בימי אנשי כנסת הגדולה. מסופר במסכת יומה, שבזמן אנשי כנסת הגדולה, העם ביקש לבטל יצר של עבודה זרה. כי הם אמרו שאנחנו סבלנו יותר מדי בגלל היצר הזה, שבגללו נחרב הבית, ולכן הם התפללו בכל גדול, אמרו ביה, ביה, ביי ביי, כן, אמרו ליצר של עבודה זרה, וניתן להם, וזה היצר הוכנס, כן, כתוב שעזרא התפלל, שניתן בידו לשחוט יצר של עבודה זרה. ואז ניתן לו, והוא הכניס אותו לדוד של עופרת, ונראה בתור צורה של אריה של אש יוצא מבית קודשי הקודשים. זאת אומרת שהמחיר היה ביטול הופעת השכינה, ומאז משהו... למה חלס? אסור לענות לשאלה?
באמת, אתה עושה את עוד כל השיעור מההתחלה.
לא, אבל זה מה שאתה ביקשת. אתה שאלת את אותה שאלה.
אני שאלתי שאלה פשוטה, מתי היה
הייבוש? אבל כנראה.
זה הכל.
היה הייבוש, אז לפי מה שעניתי בתחילת השיעור. אם אתה שואל עוד פעם, סימן שאתה רוצה שאני אחזור. כן, בבקשה.
עבודה זרה זה אחד העבירות הכי חמורות ביהדות.
זה העבירה החמורה ביותר ביהדות.
אז איך זה יכול להיות שבקשה לבטל היצר הזה גורמת לסילוק שינה הזה?
אדרבה, זה הולך ביחד. כי הרי מה זה יצרה דעבודה זרה? יצרה דעבודה זרה זה בא בגלל שהאדם רואה את האלוהות בכל. אם אני רואה את האלוהות בכל, אז אני עובד לכל. אז זה לעומת זה. זה התוצאה הטבעית.
אבל זה לא נכון.
מה זה לא נכון?
אני עובד את האלוהים בכל, כאילו.
אני רואה אותו בכל, אז אני עובד בכל. אני רואה את האלוהיות בשמש ובירח ובעצים ובנחלים.
אבל אני יכול לסתות במצב כזה.
אני יכול לסתות. כן, לכן התורה...
אבל אתה יכול להיות רק בשמש, גם אדם.
נכון, לכן התורה כל כך הזהירה מזה. למה התורה כל כך הזהירה מזה? בגלל שיש לזה יסוד. יש ב... מדרש תנחומה, שכשישראל עשו את העגל, הקדוש ברוך הוא כעס מאוד, אז משה אמר לו לקדוש ברוך הוא, למה אתה כועס? בוא נעשה חלוקה, אתה תהיה אחראי להוריד את הגשם, והוא, העגל, יהיה אחראי לגדל את החיטה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה גם אתה מקבל אותו? אתה לא יודע שאין בו כלום? אמר לו, אם ככה, אז למה אתה כועס? מה אתה אומר?
אנחנו רואים את ההתגלות של יצר עבודה זרה בימינו, אבל כן לטובה, איפה
ההתגלות? היצר לעבודה זרה לטובה, הכוונה, השימוש בכוחות של הדמיון לעבודת השם.
איפה אנחנו רואים את זה?
למשל, במנהג של אחינו האשכנזים להתננד בתפילה, שנאמר...
כל השאלה היא בימינו.
בימינו? טוב, יש עוד הרבה עבודה, אבל יש התעוררות כנראה של האומנות. תראה, יש היום העיר מאוד רוחנית בישראל, העיר היותר רוחנית במדינת ישראל, לפי אני יודעתי, זה תל אביב. כי שמה יש חיפוש אדיר, כן? יש התעוררות של כוח הדמיון שמה בצורה שלא תיאמן, וזה גם מה שמביא בסופו של דבר גם לבקשת נתיבות אל הקודש, נתיבים אל הקודש.
אבל זה לא עדיין ההתעוררות לטובה.
למה זה לא לטובה? יש, אני חושב שהרבה
דברים. זו סופה אולי לטובה.
לא, תראה, וגם אפשר לראות גם את המאורעות הגדולים של ימינו, הקמת המדינה ומלחמת ששת הימים וכדומה, הם בהחלט מהווים התעוררות של כוח הדמיון, כלומר, הכוח הפטריוטי, שהביא בסופו של דבר להשרת שכינה במידת מה.
וזה רק ברמה הקולקטיבית.
לא, זה לא רק ברמה הקולקטיבית, הקולקטיביות עוזרת לזה הרבה. אבל יש גם אפשרות של חושים רוחניים כאלה. עכשיו, זה שזה לא מצוי כל כך אצל ה... דתיים, זה לא אשמתנו, הדתיים בדרך כלל הם שמרניים יותר, אז הם שמרו סוג של זהות קדומה. כן? כלומר, עד שמהפכה מגיעה גם אל הדתיים, זה לוקח יותר זמן. אבל זה מטבע הדברים. כן, בבקשה.
אבל הנושא של הביטול של היצרים, זה מתואר כתופעה כלל עולמית, אבל בעולם עדיין נשארו הרבה מקומות של עבודה זרה.
לא, אין הרבה מקומות של עבודה זרה. עבודה זרה היום, המקורית, מצויה במזרח, הרחוק. ושם היא מופיעה בתור זיכרון, רושם של משהו שיודעים שפעם היה חי ונותרה אליו הנוסטלגיה. מובן? אז עושים חיקוי של מה שהיה. כן, ודאי. אני לא אומר שאין עובדי עבודה זרה על באמת. יש. אבל זה לא מה שזה היה. זה, איך אומרים, גם למשל בתקופת בית שני, היו, המשיכו לעבוד עבודה זרה למרות הפילוסופיה. אבל זה הפך להיות איזה פולקלור, איזה, כאילו. יש פה שאלה. הבא על אחותו בחלום יצפה לחוכמה שנאמר משלביו, אמור לחוכמה אחותיה. האם פירוש זה רומז על החוכמה של יצרה דעריות? תוכן, כן, פירוש אפשרי. כן, בבקשה.
אפשר להגיד שתהליך השלום זה סטייה לכיוון עבודה זרה של אותם כוחות הדמיון?
לא, תהליך השלום, מה שנקרא, זה משיחיות. בני אדם זקוקים למשיח. אז אין להם משיח, קוראים לזה תהליך השלום. לכן הם מאוד משתדלים שלא יהיה שלום, אלא שיהיה תהליך. זה מאוד מאוד חשוב. כלומר, אם חס וחלילה יהיה שלום, ייפסק התהליך, ואז כבר לא תהיה משמעות לחיים. אני לא צוחק, זה בדיוק מה שהם אומרים. צריך לחדש את התקווה, אופק מדיני, כל מיני דברים כאלה. כבר לא מדברים על שלום. שלום, אף אחד לא מאמין בזה. אבל צריך לקדם את התהליך. הדינמיקה הזאת היא חשובה. זה סוג של משיחיות. מיסטית, לחלוטין. זה אירציונלי מוחלט.
יש גם קורבנות?
כן, גם מקריבים קורבנות. קורבנות השם.
קורבנות השם.
כן.
מה היה קורה אם לא היו מבטלים את העבודה
זרה? אם לא היו מבטלים את העבודה זרה, אז העולם היה מחוסר חוכמה. כלומר, זה היה מין הכרח היסטורי בעצם. כן, כלומר, כנראה שלא הייתה ברירה. מה שעזרה עשה בתפילתו, זה בעצם הוא עלה על הגל. הוא ידע שזה הזמן לעשות את זה.
למה אבל לא היה?
מה?
למה לא הייתה חוכמה?
אני אסביר. אולי, טוב, זה קצת, יש לנו מעט זמן, אבל זה נושא חשוב. אנחנו רואים שעד זמנו של עזרא, כלומר, בערך שנת מינוס 550 לספירה הנוצרית, העולם היה נתון לשני כיוונים רוחניים עיקריים. האחד, עבודה זרה, המיתולוגיה. השני, הנביאים, נביאי ישראל. זה מה שהיה. אתאיזם למשל לא היה. מדוע לא היה אתאיזם בימי קדם? וכי בגלל שאף אחד לא הספיק לחשוב על זה?
לא, כי היה שכינה.
כי היה גילוי שכינה, אז להגיד שאת אלוהים זה כמו להגיד שעכשיו לילה. זה שטות. אז אם כך, אף אחד לא היה אתאיסט, אבל עבודה זרה הייתה יכולה להיות. מאז אנשי כנסת הגדולה פסקה הנבואה, ואז התחדשו בעולם הפילוסופיות והדתות. דווקא בתקופה הזאת. זאת אומרת, הפילוסופיה באה כדי לתת תשובות שיש לבני אדם על העולם. לכאורה, אם יש לך שאלה על העולם, תשאל את מי שאמר והיה העולם. אם אתה לא שואל אותו, זה בגלל שהוא הפסיק לדבר. ואז התפתחה החוכמה.
אז זה משלימת החסר של שכינה בעצם.
בדיוק. ואז בזכות זה יש יותר חוכמה. כן, ברוב חוכמה, רוב כעס. אז אמרו, בגלל רוב כעס של ישראל, יש רוב חוכמה של הנביאים.
כן. על פי זה, לשאלות,
לישות
שאמרה
והיה
עולם, אז
זה חזרה
לדיבור.
אבל הדיבור מתחיל. כן, אבל זה דיבור חכם. עכשיו זה דיבור חכם.
כן.
טוב, עד כאן להיום. שלום.